אז הנושא של השיחה הערב הוא המקלט של התודעה הערה. אחד ההרהורים שבמסורת שלנו, מסורת הדרמה, מזמינים להרהר, זה מה יכול לשמש עבורנו מקלט בטוח בפני כשהדברים לא מסתדרים, כשיש בלגן בתודעה ובחיים, כשקשרים מתפרקים, כשיש פרדות, כשאנחנו בסערות רגשיות. מה יכול להיות מקום של בית שהוא תמיד זמין לנו, תמיד בטוח, שבו תמיד ניתן לחוש מוגנים, או אולי אני אגיד אפילו יותר מזה, להרגיש חסרי צורך בכל הגנה כלשהי. מקום של חופש, מקום של שקט. האם יש בכלל מקום כזה? והאם אנחנו אי פעם עוצרים ושואלים את עצמנו, מהו המקום הזה? או אם אני יכול למצוא את המקום הזה? הלימוד של הבודה מצביע לנו על אפשרות של מקום כזה. הבודה מרחיק ואומר, המקום הזה נמצא איתנו כפוטנציאל בכל מקום, בכל רגע, בכל זמן. אבל אנחנו לא ערים מספיק ולא רגישים מספיק, או לא מחוילים מספיק כדי לזהות את המקום הזה כאפשרות של מקלט אמיתי, מקום בטוח וחופשי. ובמסורת יש כל מיני שמות למקום הזה. מסורות אחרות מסוימות קוראות לזה טבע הבודה. מסורות אחרות קוראות לזה הבודו. זה שער. אומר, מסורות מסוימות קוראות לזה טבע הבודו. מסורות מסוימות קוראות לזה הבודו, זה שער, זה שיודע. מסורות אחרות קוראות לזה טבע התודעה, ומסורות אחרות קוראות לזה התודעה הערה, והתודעה, או התודעה הבלתי נאחזת. אז אני רוצה לדבר קצת על התרגול שלנו כאן, ואיך התרגול שלנו כאן יכול להוביל אותנו יותר ויותר לזהות את המקום הזה. ואני רוצה להתחיל ולהגיד שיש משהו קצת חמקמק בתרגול שלנו, כי הוא מכוון בו זמנית לשני מקומות ולשני כיוונים שהם בעצם אותו כיוון, רק באופנים שונים או בהסתכלויות שונות. הסתכלות אחת על התרגול שלנו הוא תרגול שהוא בנוי שלב אחרי שלב, צעד אחרי צעד. אנחנו מתחילים במקום שבו אנחנו יודעים שאנחנו מבולבלים, שאנחנו קצת לא מחוברים, קצת רחוקים מעצמנו, קצת מסוכסכים, פגועים, לא מספיק מאושרים. ואספקט אחד של התרגול זה לבנות בנו שלב אחרי שלב, צעד אחרי צעד, מדיטציה אחרי מדיטציה, איכויות ש מגדילות את התודעה שלנו, מגדילות את המודעות שלנו ומשחררות אותנו. וההסתכלות הזאת היא, יש היבט של אני כאן והיעד שמה, ואני צועד איזושהי דרך, ואני לאט לאט מפתח את האיכויות שמשחררות אותי. יחד עם זאת, ובו זמנית, וזה לא שני דברים שסותרים אחד את השני, אלא זה שני היבטים של אותו דבר, אותו תרגול בדיוק, רק עם ניואנסים קצת שונים, עם דגשים קצת שונים, מאפשר לנו לזהות שוב ושוב, יותר ויותר, פעם אחרי פעם, את אותו מקום שהוא כבר ער בנו, והוא כבר חופשי בנו ביחד. אז אני אומר את זה כדי שלא נתבלבל ונחשוב שאו יש את הדרך הזאת או יש את הדרך הזאת, וזה שתי דרכים שונות לגמרי. ואני רוצה להראות, להצביע על כמה דברים בתרגול שאנחנו עושים פה ביחד, כיצד שתי הדרכים האלה פועלות, ואולי גם אם אני אצליח איך הן מתמזגות. אז קודם כל קצת לדבר על התרגול שכבר דיברנו עליו וכבר הנחינו ואנחנו כבר מתרגלים, ולהצביע על האיכויות המשחררות שבו. וההיבט הראשון, היבט שאפשר לקרוא לו מודעות כאיכות מרפאת. התודעה הרגילה שלנו, זאת שאנחנו מכירים בדרך כלל ביומיום, היא תודעה מאוד סוערת. אנחנו רצים מדבר לדבר, אנחנו עסוקים בהרבה דברים, אנחנו מאמינים שהאושר נמצא שמה, שההצלחה נמצאת שמה. אנחנו כל הזמן פועלים מכווני מטרה. וכמה שלא הצלחנו והשגנו והגענו וכן הלאה וכן הלאה והתקדמנו, גם כשכבר הצלחנו והשגנו והגענו, אנחנו מוצאים את עצמנו במקום החדש שהוא אולי לרגע מספק, אבל אין לנו את התודעה המתאימה כדי ליהנות ממנו, כי התודעה שלנו מותנית בלחשוב על הדבר הבא, על ההישג הבא, על החוויה הבאה, על הסיפוק הבא, על ההשתוקקות הבאה, על למנוע את החרדה הבאה, למנוע את הפחד הבאה, למנוע את הכישלון הבא. אז התודעה שלנו, אפילו שאנחנו כן מצליחים ומתקדמים, וזה, התודעה שלנו נשארת כאוטית, נשארת סוערת. ותודעה כזאת היא, כמו שכולנו יודעים, היא לא מקלט בטוח, היא לא מקום של שקט, היא לא מקום שניתן לסמוך עליו, לא ניתן לסמוך על התודעה הסוערת והכאוטית שלנו, כי מטבעה היא לא מסופקת, מטבעה היא או מודאגת, או חרדה, או משתוקקת, או מתלהבת, ושקט אין שמה. ואנחנו לומדים פה את התרגול של לעצור, להניח לכל הצריך, חייב, מוכרח, ופשוט לשוב ולהתמסר שוב ושוב למה שיש. לנוח עם מה שיש, כפי שזה ישנו כרגע. וכמובן, כמו שחוויתם את זה לא מעט היום, זה לא תמיד קל. נראה משעמם. עוד נשימה, ועוד נשימה. היום מישהו שאל באחד הקבוצות שאלה שמאוד אהבתי וגם הזדהיתי איתה, כי אני שנים שאלתי את אותה שאלה בתוכי. תגיד, גם אחרי 20 שנה של תרגול, גם כשמתקדמים, עדיין מסתכלים כל הזמן על הנשימה? עדיין זה אותו תרגול? כאילו יש איזו שאיפה שמתישהו זה יתחיל להיות מעניין יותר, מתישהו נתבונן באלים, בנימפות, בעולם, באיזה גן עדן, בריקות מוחלטת. אז יש משהו בתודעה שהוא רוצה כל הזמן את הדבר הבא. וזה קורה לנו גם כשאנחנו באים למדיטציה, כמובן. אנחנו באים למדיטציה, ואוקיי, שיעור ראשון, להקשיב לנשימה. שיעור שני, להקשיב לנשימה. שיעור שלישי, להקשיב לנשימה. רגע, אבל נתקעתי בכיתה א', איפה? מה פה? איך קופצים לכיתה ב'? ובואו נהיה כנים. מה חסר בנשימה מלאה אחת? מה חסר? אנחנו מחפשים שקט. אנחנו מחפשים מקום שנוכל לנוח בו. ופתאום יש שקט, לא קורה כלום. יש רק נשימה הזאת. ואנחנו צועקים, הצילו, הצילו, תביאו דרמות, תביאו אקשן. משהו בתוכנו, שהוא כל כך מותנה בתודעה הכאוטית, הזזיתית, לא יודע לזהות את השקט, גם כשיש שקט, שאנחנו כל כך רוצים, ורוצה דרמות. אז אנחנו מתאמנים, מתיימנים, מטפחים את היכולת להיות בכל רגע כפי שהוא, בפשטות שלו, ב-no big deal, ולגלות שזה מופלא, שזה מדהים. החיים קורים רק עכשיו. אם כל הזמן נהיה עסוקים לחשוב מה השיעור הבא, איפה הדבר הבא, איפה ההישג הבא, איפה ה-excitement הבא, אנחנו כל הזמן נחיה את החיים בדילי, אף פעם לא נהיה שמחים ממה שיש, כי תמיד נהיה כבר בדבר הבא. אז פה אנחנו לומדים משהו מאוד פשוט, מאוד שונה מכל ההרגלים והתניות שלנו, אבל משהו שיכול לאפשר לנו באמת לנוח ולהיות כאן עם החיים כאשר הם קורים. אז יש בזה הרבה מאוד אספקטים מרפאים ומבריאים, ומרפאים ומבעירים, מרפאים ומבריאים את ההתניות שלנו, של החיים זה שם, של החיים זה אחר כך, של החיים זה בהישג הבא. האספקט הבא של המודעות שאנחנו מטפחים זה מודעות בדיוק לכל אותם התניות והאוטומטים שאנחנו פוגשים בניסיון להיות עם הנשימה הנוכחית. לילה דיברה על זה אתמול וקראה לזה הדפוסים העיוורים שלנו. ורק שיהיה ברור, זה לא שהדפוסים הם עיוורים, אלא שאנחנו עיוורים לאותם דפוסים. אנחנו לא מזהים שהדפוסים האלה הם פשוט הרגלים אוטומטיים שהתעלקו על התודעה שלנו, על המערכת, ומפעילים אותנו שוב ושוב. וכמו ששמעתם היום בהנחיות בצהריים, אחרי צהריים, שרון העביר אחת ההנחיות הבסיסיות בתרגול שלנו, זה לראות איך כל תחושה שמופיעה, לא כל תחושה, אבל איך התחושות שמופיעות מפעילות בנו מנגנונים, מין קפצונים שקופצים ומפעילים אותנו. והקפצונים האלה פועלים ללא הרף. יש תחושה נעימה, משהו בנו רוצה עוד, משהו בנו רוצה עוד מזה, שלא יתפסק, שלא ילך. וקפצון מסוג אחר זה הסלידה, ההתבאסות, שאנחנו חווים תחושה לא נעימה. אנחנו נזעקים, ואנחנו אימאלה, זה כואב, זה אסור לי, זה מסוכן לי. וכל כיופיע תחושה לא נעימה, או שתי תחושות, או שלוש תחושות. והעולם הזה הוא עולם ההתניות שלנו. הוא עולם ההתניות שלנו, כי אם אנחנו באמת כנים עם עצמנו ומתבוננים בו, אין בו חופש. אנחנו כל הזמן מופעלים על פי הדפוסים שהשתרשו בתודעתנו. כמו מגנט דו-קוטבי שכל הזמן רץ לפלוס או למינוס, אז החיים קורים לנו ואנחנו כל הזמן נדחפים, בורחים מהלא נעים ומנסים להיאחז ולהחזיק ולהשיג עוד מהנעים. איפה יש שם חופש? זה לא מקום של חופש, באמת. ויש בנו משהו שיודע שאנחנו יכולים להיות יותר חופשיים כפי שזה אנחנו. זה לא כי הבודה אמר, זה לא כי מישהו בתובנה כתב את זה, אלא אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לחוש, לחוות, להוות יותר חופש מאותם התניות. אז התרגול שלנו הוא בדיוק המפגש עם אותם התניות שמופיעות מתי? כל הזמן. כל פעם שאנחנו עם הנשימה, אם נשים לב, לא כל שנייה, חשוב גם, ונדבר על זה בהמשך, חשוב לא פחות לזהות את אותם רגעים שבהם אין שום קפצון על פני השטח, אנחנו עם הנשימה והכל בסדר, אנחנו לא נמשכים ולא נדחים, לזהות לזהות ולבסס את היכולת לשבות ברגעים נטולי דרמות. אבל מה שאנחנו פוגשים כשאנחנו יותר ויותר עם הנשימה, זה את אותם קפצונים שמפעילים אותנו. לא יכול, אני חייב לזוז, אני חייב להתגרד. זה שלידי רועש מדי, המזגן חם מדי, ישיבה ארוכה מדי, המחשבות שלי מטרידות מדי. כל הזמן מפעילים אותנו קפצונים, ואנחנו בטוחים שזאת המציאות האמיתית, זאת האמת. אנחנו לא מזהים שזה פשוט דפוס שקפץ, הופיע בתודעה, וגנב מאיתנו את החופש שלנו. הוא אומר לנו מה צריך לעשות. צריך לעשות ככה ואסור לעשות ככה. רק שאני לא אעשה את זה, רק שאני לא אשאר. אז המודעות לאותם דפוסים והיכולת להשחות את התגובה ולראות שאנחנו יכולים להישאר שם גם כשנעים וגם כשלא נעים, אנחנו עדיין שם, מרחיב את אזור הנוחות שלנו ומאפשר לנו לראות אולי בפעם הראשונה שלא כל כך צריך לעשות משהו עם כל אותם דפוסים, כל אותם התניות. הן משתנות לבד. הצורך לגרד עובר מעצמו. הגירוד עובר מעצמו. המחשבה עוברת מעצמה. שמתם לב רגע שלא צריך להילחם במחשבה? פשוט אנחנו מתבוננים בה, אנחנו רואים, היא נעלמה, היא התחלפה. אולי הופיעה מחשבה אחרת, יותר גרועה, יותר מפחידה, יותר דיכאונית, אבל גם היא עוברת. אז בתרגול הזה אנחנו מזהים שצריך פחות ופחות להילחם במציאות. פחות ופחות להגיב באובססיביות מתוך הדפוסים, ומתגלה שמה בהתחלה נימה מאוד קטנה, מרווח מאוד קטן של חופש, של מנוחה בתוך הידיעה של מה שמופיע, מבלי האובססיה לשנות, להגיב, להילחם, להחזיק. וככל שאנחנו מפתחים את זה, יש לנו יותר מזה. ואם נתרגל את זה 20 שנה, אנחנו נראה את הרווחים האלה יותר ויותר, לא רק במדיטציה, אלא בעיקר בחיים שלנו. מה שמוביל אותי לדבר על ההיבט הבא של המודעות, שהיא חופש בחירה, או אפילו, אני אגיד את זה אחרת, יכולת בחירה. כאשר אנחנו מופעלים כל הזמן ורוב הזמן על ידי האוטומט, אין לנו באמת יכולת לבחור. אנחנו מופעלים על ידי הנעים והלא נעים, על ידי הכעס, על ידי הדחייה, על ידי השיפוטיות, ואנחנו לא באמת בוחרים. וככל שאנחנו מתרגלים ומתאמנים ומתיימנים ולשחות ולהשחות את התגובה האוטומטית, מתאפשרת לנו יותר ויותר, מתאפשר לנו מרחב יותר גדול של בחירה, שבו אנחנו יכולים לבחור מה מועיל לעשות כרגע, אולי לא לעשות זה הדבר הכי מועיל, ואולי כן לעשות זה הדבר הכי מועיל, אבל זה כבר בחירה, זאת בחירה מודעת. והמקום של המודעות בתוך הבחירה הוא ההבדל בין קבילה, קבילה לאוטומט, לבין מרחב של חופש. אנחנו יכולים לבחור בחירה שהיא נכונה לעכשיו, והיא לא מותנית על ידי כל ההתניות של העבר. וההתניות של העבר, אם אנחנו לא מודעים להם, מנהלות אותנו מגיל צעיר ועד גיל מאוד מבוגר, כי הם כל כך, יש להם כל כך משקל, הם הפכו להרגלים, הם הפכו לדפוסים, שאנחנו כל הזמן פועלים מתוך שם. אז כשאנחנו, אז בעצם חלק מאוד נכבד של התרגול הזה, זה שיקום, ממש שיקום של יכולת הבחירה שלנו. הבחירות שלנו נעשות יותר פשוטות, הן נעשות יותר בהלימה עם מה שקורה עכשיו, הן פחות כפייתיות, אובססיביות, תזזיתיות. ומי שמתרגל, תשאלו אנשים שמתרגלים ותשאלו אותם אם משהו השתנה ביכולת הבחירה שלהם. ואפשר לגלות, ואני זוכר, אני מסתכל על התקופה לפני שהתחלתי לתרגל, כשהתחלתי לתרגל בחירות, היה סיוט. לבחור, לעשות ככה, או לעשות ככה, לעשות, להגיד לה כן, או להגיד לה לא, לקנות או לא לקנות, ללכת לשם או לא. הכל היה כל כך כבד, כי היו כל כך הרבה מטענים רגשיים שהתעלקו והוקפצו, קפצונים. אז בחירות לבחור זה היה דבר נורא נורא קשה. הרבה רגש, אשמה ואי ודאות. ועם השנים, מעצמו, זה נהיה הרבה יותר קל. מקשיבים פנימה, רואים מה עולה. נכון? או לא נכון, מועיל או לא מועיל. ואפילו יותר ויותר אפשר להיות ערים לכך שהבחירות, שאנחנו אפילו לא בוחרים, אלא שהבחירות מופיעות מעצמן. בחירות, ואנחנו נענים לבחירות. אז משהו בתהליך הבחירה, כל הצד הזה, המאוד סבוך של הרבה אנשים, הופך להיות יותר קל, כי אנחנו מביאים מודעות לכל אותם מיסוכים והפעלות והקפצות רגשיות ואוטומטיות שמאוד ממסכות את הבהירות ואת ההקשבה למקום יותר אינטואיטיבי בתוכנו בקשר לבחירות. ואספקט נוסף שמאוד משמעותי בהקשר של התרגול שלו, לא דיברנו עליו הרבה עד עכשיו, כי התרגול שלנו רק התחיל בקושי 20 וכמה שעות פה, קצת יותר מ-24, אבל למרות שלא דיברנו עליו, כולם חוו את ההפרעה מספר אחת במדיטציה. מה זה הדבר שהכי מפריע לנו להיות בשקט? מה זה? מה זה? מה התופעה שהכי מקשה לנו בחיים שבגללה באנו הנה? אנחנו כל כך סובלים, כל כך חסר לנו שקט. מה אנחנו רוצים שיהיה פה פחות? מחשבות? מחשבות? מישהו פגש איזה מחשבה או שניים על הקרית היום? מישהו זוכר כמה מחשבות הטרידו אותו, שהוא הרגיש שהוא צריך קצת לקחת חופש מהמחשבות. יש לנו יחס מאוד אמביוולנטי למחשבות. מצד אחד, אנחנו מאוד גאים במחשבות שלנו, ואנחנו מגדירים את עצמנו במידה רבה על סמך הדברים שאנחנו חושבים, שאנחנו יכולים לחשוב, כישורי החשיבה שלנו, מחשבות שמגדירות את עצמנו. עולמנו עמוס במחשבות על עצמנו ועל מי אנחנו. שמחה גדולה על היכולת שלנו לחשוב מותר האדם מהבהמה, ככה אנחנו חושבים. אבל מצד שני, אותה תופעה עצמה היא גם האויב הגדול ביותר שלנו. מחשבות מטרידות אותנו ללא הרף, מחשבות שאין להן סוף, כשאנחנו רוצים וכשאנחנו לא רוצים. גם כשאנחנו באים למדיטציה אנחנו רואים כמה 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 המחשבות שלנו מטרידות אותנו. ותרגול של מודעות מאפשר לנו לפתח בהירות וראייה חודרת על הטבע של הדבר הזה שנקרא חשיבה. והמפתח הגדול הוא פשוט לדעת שמה שקורה עכשיו זה מחשבה. אם נדע בוודאות כל פעם שאנחנו מוטרדים מהמחשבות, שזה רק מחשבות, ההבדל יהיה מאוד גדול. בדרך כלל אנחנו מאמינים שמחשבות זה האמת. למחשבות יש כוח קסם מאוד גדול, הן מפתות אותנו להאמין שהן האמת. המחשבה הזאת היא אמיתית, היא מפחידה, היא אמיתית. אנחנו שוכחים שהאמת היחידה של המחשבות זה האמת של היותן המחשבות. הדבר האמיתי ביותר במחשבה זה שהיא מחשבה. המחשבות הן לא עובדות. זה חשוב מאוד ואנחנו מגלים את זה. כמה פעמים חשבנו מחשבות שסייטו אותנו והם יהיו רק מחשבות. יותר מזה, אם נגלה מה באמת מסייט אותנו בחיים, מה הדבר הכי קשה לנו בחיים, נגלה, וזה תגלית שיכולה לשנות לנו את החיים כשנבין אותה באמת, שלא החיים הם כל כך קשים לנו, אלא המחשבות שלנו על החיים. כל הזמן נאבקים עם המחשבות שלנו על איך החיים צריכים להיות ואיך חס וחלילה החיים לא צריכים להיות. והבודה היה מאוד מאוד ברור בעניין הזה. הוא אמר, אויביך הגרועים ביותר לא יכולים לפגוע בך יותר מאשר מחשבותיך הבלתי מושגחות. אויבינו הגרועים ביותר לא יכולים לפגוע בנו יותר מאשר מחשבותינו הבלתי מושגחות. למה הוא מתכוון כשהוא אומר מחשבות בלתי מושגחות? מחשבות שאנחנו לא שמים לב שהן מחשבות, שאנחנו מאמינים שזאת המציאות. אז החלק מכובד מהתרגול שלנו מופנה לזהות מחשבות כמחשבות, וכשאנחנו מזהים, כשאנחנו באמת, כשהתודעה ערה ומזהה את הדברים כפי שהן, מחשבות כמחשבות, תחושות כתחושות, צלילים כצלילים, רגשות כרגשות, מראות כמראות, מופיע תהליך, בודה אמר, תשומת לב מיומנת מובילה לדבר שהוא קרא לו אי הקסמות, ניבידה, מי שרוצה את המילה בפאלי. אי הקסמות היא מפתח בתוך התהליך הזה של השחרור, כשאנחנו פחות מוקסמים מהטבע האשלייתי של מה שמופיע, אנחנו יותר מחוברים למה שקורה באמת. אם תרצו, בהקשר של המחשבות, ההשוואה, אני חושב שהיא מעניינת, זה השוואה לסרט. אנחנו הולכים לסרט, ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים. מתי אנחנו מתרגשים? כשאנחנו שוכחים שזה סרט. אבל ברגע שאנחנו יודעים שזה סרט, אנחנו חוזרים למציאות. זה יכול להיות סרט נהדר, מלא השראה, מלא דמיון, מורה רגש, ואנחנו יודעים שזה סרט. אם היינו יכולים לדעת את אותו דבר, שהמחשבות שלנו הם בדיוק כמו סרטים, הם יכולים לראות מאוד מאוד אמיתיים. הבן אדם הסרט נראה מאוד אמיתי. גם הבן אדם במחשבות שלנו, יונתן, נראה מאוד אמיתי במחשבות. ואבא שלי יונתן נראה מאוד אמיתי. שאנחנו רואים שזה רק מחשבה, משהו בתוכנו מאבד את מימד ההיקסמות, הליכת שווי אחרי הכוח של המחשבות. ובאופן מפתיע, האי-קסמות שהבודה אומר היא שלב, היא שלב בלתי נמנע בדרך אל החופש, היא האי-קסמות מובילה להתפקחות, והתפקחות מובילה לראיית הדברים כפי שהם, וראיית הדברים כפי שהם מובילה לידיעת הדברים כפי שהם, הפנמה, שזה מוביל לשחרור, שחרור מלא. אז האי-קסמות, האי קסמות מהמחשבות, שאנחנו פחות ופחות מוקסמים מהמחשבות, קוראים כמה דברים מופלאים, בהפוך על הפוך. אנחנו חושבים יותר טוב. אנחנו יכולים להשתמש במחשבה ככלי, בצורה יותר מיומנת, כי אנחנו יודעים מה הוא באמת. הוא כלי שימוש ברעיונות כדי לבחור בחירות, כדי להבין דברים, כדי לבצע דברים. אז הוא כלי מופלא, אבל הוא הופך, המחשבות הופכות למשהו שמשרת אותנו ולא משהו ששולט בנו. אתם רואים את ההבדל בין להיות נשלטים על ידי משהו לבין להשתמש במשהו ככלי? אז ככל שאנחנו ערים לטבע דמיוני של המחשבות, אנחנו לוקחים אותם פחות ברצינות. ואנחנו לוקחים אותם פחות ברצינות, זה מוביל ישר לשקט. אם אני יודע שכל מה שכל כך מטריד אותי עכשיו בראש, זה רק מחשבות, אז איפה הבעיה? אין לנו בעיה לראות סרט מפחיד, אנחנו יודעים שזה סרט. אנחנו אפילו אוהבים ללכת לסרט מפחיד, כי זה פחד בשליטה. זה כמו כל מי שמכיר את הספורט אקסטרים הזה, אנשים הולכים לעוד כי יש הרבה התרגשות, סכנה, אבל משהו תחת קונטרול. כשאנחנו יודעים שהמחשבות האלה הן מאוד מקסימות, אבל הן רק מחשבות, משהו בנו נרגע, משהו מפסיק לפחד ממחשבות. ואם רק נדע לפחד פחות מהמחשבות שלנו, יהיה לנו הרבה יותר שקט. ודבר מופלא נוסף שקורה, זה שהעולם מתגלה כמסתורי יותר וכחי יותר וכער יותר, כי אנחנו פתאום רואים אותו בבהירות ולא דרך המסכים של המחשבות שלנו. ואם תזכרו ביום יום שלנו, אתם יכולים להיזכר ברגע אחד ביום שאתם לא חושבים? אנחנו כמעט לא חיים את המציאות, אנחנו חיים את המחשבות שלנו על המציאות. אם המחשבות שלנו טובות, יש לנו יום טוב. אם המחשבות שלנו גרועות, יש לנו יום רע. וכשאנחנו רואים שכל הדבר הזה זה רק מסך, זה רק מסך, זה רק עננים של רעיונות שרצים, אנחנו יכולים לראות מעבר למסך, להיות עם המציאות כפי שהיא, והמימד המופלא, המסתורי, החדש, הער, רק ללכת היום ולראות כמה גוונים של חום יש בה, עלה שלכת מלפני שנה של החרוב, מי שרוצה יכול לגלות את זה אחר כך, זה ליד חדר המורים, כך הרבה גוונים של חום, וכשאנחנו לא נוכחים, אנחנו לא רואים את זה, סתם עלים, צריך לאסוף, צריך לצלצל לעירייה שתבוא לאסוף, זה נראה לנו לכלוך, זה נראה לנו הפרעה, וכשאנחנו מסתכלים על המציאות עם פחות עננים, עם פחות מסך, משהו מופלא ומפתיע וחי וער קורה בזה. ההיבט האחרון שאני רוצה לדבר על התרגול שלנו בהקשר של פיתוח מודעות, הוא לחזור נקודת ההתחלה של השיחה ולדבר על התודעה הערה, התודעה הלא נאחזת, שיכולה לשמש לנו כמקום של מקלט. וכמו שאמרתי, תודעה, מודעות, במובן הבסיסי ביותר שלה, היא לא דבר שאנחנו עושים. האם אתם עושים משהו כדי להיות מודעים לכך כרגע שיש פה שיחה, שנאמרות מילים, שיש תחושות? אנחנו לא עושים כלום, זה פשוט ישנו, זה מופיע. אבל ההרגלים שלנו הם לסבך את העניין. לתת פרשנות למה שקורה, ולחשוב על זה, ולהשוות את זה עם איך זה ביחס לשיחה שציפיתי, איך זה ביחס למה שקראתי, איך זה ביחס למה שאני מתרגל. אנחנו כל כך מגיבים בתזזיתיות לכל מה שקורה, שאנחנו מפספסים את ההיבט שהכל קורה, והוא ער ברגע שהוא קורה. אז התרגול שלנו נועד, עוזר לנו לחזור כל הזמן לנקודת אפס, או לחייל את הרגישות ואת הקשיבות שלנו לכך שנוכל להבחין שהכל מופיע כל הזמן על איזושהי, במימד של מודעות. ואת המודעות הזאת אנחנו לא עושים. אנחנו כאן כי ישנה מודעות. כשאין מודעות, לוקחים וקוברים את הגופה בתוך, מתחת לאדמה. או כשהגוף כבר לא מתקשר עם התודעה, אז זה מה שעושים. אז את המודעות הזאת אי אפשר לעשות, אבל אפשר גם אפשר להתיימן ולזהות אותה. וזה בעצם מה שאנחנו עושים. אנחנו שוב ושוב מזכירים לעצמנו, זוכרים ושמים לב שהדברים מופיעים במודעות, מופיעים כמודעות. ויש כמה היבטים מאוד מופלאים למודעות הזאת. ואולי ההיבט הראשון הוא שהמודעות לא משפעת ממה שמופיע על מסך התודעה. מסך התודעה זה דימוי. המודעות זה לא איבר, זה לא מקום, זה לא משהו. אבל זאת איכות שתמיד נוכחת. האם ישנו רגע שאנחנו לא מודעים? האם יש רגע שלא היינו מודעים? כל הזמן ישנו. דברים מופיעים, ואחד הדברים שמעניין לראות אותם, וזה לוקח זמן, זה לא קורה ביום אחד, נדרשת רגישות וקשיבות להבחין שהתודעה לא נצבעת או לא מקבלת את המאפיינים של מה שהיא משקפת. מופיע כאב, תחושה לא נעימה. התחושה לא נעימה זאת נודעת, נודעת בתודעה, אבל התודעה עצמה לא כואבת. התודעה משקפת כאב. המקום שיודע את הכאב פשוט יודע את הכאב. הגוף כואב, התחושה כואבת, המודעות לא מותנית, לא מוגבלת, לא נצבעת באיכויות של מה שהיא משקפת. במסורת מדברים על מראה כאיזה סוג של מטאפורה. כמו שאנחנו שמים בפני מראה פרצוף, פרצוף כהה, פרצוף בהיר, פרצוף חד, פרצוף עגול. המראה לא משתנה בגלל זה. המראה לא נהיית חדה, היא משקפת חדות. היא משקפת יופי, היא משקפת כיעור. האמת היא שהיא לא משקפת לא יופי ולא כיעור. יופי וכיעור זה רעיונות שמופיעים בתודעה. אבל אם המראה לא משתנה, היא פשוט משקפת כל פעם ולא נצבעת, לא מקבלת את המאפיינים של מה שהיא מראה. ואנחנו יכולים לשים לב לזה יותר ויותר, שוב ושוב, שהדברים מופיעים בתודעה, התודעה פשוט יודעת. זה מקום של שקט, זה מקום של מנוחה. אנחנו יכולים לחזור למקום שרק יודע, וואו, כמה כעס. אבל יש את המקום שלא כועס. שוב, שאני חוזר, זה לא מקום, זה לא איזה, אי אפשר למקם את זה, לא בחלל ולא בזמן. זמן זה רעיון שמופיע בתודעה. למעשה כל מה שאנחנו קוראים לו עולם, זה דבר שמופיע בתודעה. זה, זה, זה שינוי רדיקלי לדרך שאנחנו רגילים להסתכל לדברים. אנחנו רגילים להסתכל שיש עולם, ובעולם הזה יש גוף, ולגוף הזה יש בעלים, קוראים לו יונתן, וליונתן יש תודעה. אבל אם אנחנו בוחנים את זה בהסתכלות ישירה, אנחנו רואים שיונתן ועולם זה רעיונות שמופיעים בתודעה, לא להפך. איך יש עולם אם אין ידיעה של עולם? איפה העולם? תראו לי איפה העולם. אני תכף ינסה לשכנע אתכם יותר, אני אצטט את הבודה שמתייחס לאותה שאלה. אז אני אומר את זה כי תודעה זה לא רעיון שאפשר לאחז בו. אוקיי, אז אני מבין, זה המקום השקט, זה הבודה אמר, אז עכשיו אני אאחז. אני זה התודעה, אי אפשר לאחוז את התודעה, אי אפשר להחזיק אותה, אי אפשר למקם אותה. אבל מצד שני, אי אפשר להתעלם מהקיום של התודעה. הכל מופיע והכל מתאפשר, כי יש תודעה שיודעת את הכל. ואפילו לא אישית, ולא של יונתן, ולא שלך, ולא שלך. הדברים נודעים. ואנחנו כרעיונות, כגופים, כמחשבה, כרגשות, מופיעים בתודעה. אז ככל שאנחנו מזכירים לעצמנו וזוכרים ברגע של לחץ, ברגע של אי שקט, פשוט לשים לב לפלא הזה שהדברים נודעים מעצמם ואנחנו, ויש מימד ער שפשוט יודע את זה, זה מקום של מנוחה. וכמו שאמרתי, המודעות בלתי מוגבלת והיא בלתי מותנית. אין דבר שאנחנו לא יכולים להכיל בתודעה ערה. כעס, הרבה כעס, מחשבות מפחידות, מחשבות נעימות, עוברים בתודעה וחולפים ולא משאירים סימן. אם אנחנו מזדהים איתם, אז זה הופך להיות בעיה. כי זה הופך להיות אני, זה הופך להיות שלי, ואז זה כבר בעיה שצריך לפתור אותה, ואז אנחנו שוכחים את המודעות ויוצאים להגן על היונתן הזה שמרגיש נורא מסכן. אבל אנחנו זוכרים שכל זה, זה רעיונות שמופיעים בתודעה. משהו בתוכנו מתפקח, משהו בתוכנו מרפא, לא פחות מוקסם ולומד להרפות, ופשוט לזהות, זה עוד רעיון שעובר בתודעה, זה עוד סרט שעובר בתודעה. אני רוצה לצטט אחד המורים המוערכים במסורת שלנו, אג'אן סומדו, שבאחת השיחות שלו יש לו ספר שלם, מי שהנושא הזה מעניין אותו, יש ספר שלם שעוסק בזה, ספרון קטן שתורגם לעברית שנקרא מודעות אינטואיטיבית, הוא מדבר שמה הרבה ואולי בעיקר על זה. באחד המקומות הוא כותב ככה, הבודה הצביע על אי יציבותן של התופעות המותנות, על ארעיותן. זו איננה פילוסופיה. כאשר אנו חוקרים, אנו מגלים זאת בהתנסות ישירה. את הממד של הקיום המותנה של תחושות, רגשות, מחשבות וכן הלאה. אבל מה שמודע לכל זה, מודעות ערה זו היא המקלט, ולא ניסיון למצוא או ליצור מצב שיעניק תחושה כלשהי של ביטחון. המקלט נמצא בהתעוררות אל המציאות, משום שהבלתי מותנה הוא המציאות. המודעות הזו, הערות הזו, היא השער אל הבלתי מותנה. אני אסיים בסיפור או באיזה לימוד שהבודה סיפר בעקבות שאלה של נזיר שהיה כנראה מתרגל מאוד מאוד מיומן, היה יכול להגיע למצבי תודעה מאוד עדינים, ויום אחד עלתה ובערה בו השאלה, איפה נגמר העולם הזה? איפה הסוף של כל הדברים? איפה הסוף של כל האלמנטים? של אדמה, רוח, אש ואוויר, מים? איפה המקום שהם נגמרים? היכן שאני לא מחפש, הם לא נגמרים. אני מבין את השאלה הזאת לא כשאלה גיאוגרפית, איפה נגמר העולם הפיזי, יותר שאלה, איפה הסוף של כל הסיפור הזה, של כל האי-נחת הזאת, של כל הריצה אינסופית, וזה אף פעם לא מספק. אז לפני שאני אגיד את התשובה של הבודה, אני רוצה להבהיר איזה מונח שהבודה השתמש בו, והוא קרא לו מודעות לא מתהווה. אז מה זה מודעות מתהווה ומה זה מודעות לא מתהווה? או תודעה. תודעה. נסתכל בתרגום. תודעה. תודעה מתהווה ותודעה לא מתהווה. תודעה מתהווה זה תודעה, זה מחשבה כשאנחנו רואים משהו ואנחנו אומרים זה אני. הגוף זה יונתן. באותו רגע אני מתהווה כיונתן. לפני זה היה הגוף. היו רק מחשבות. אני מסתכל או חושב, ואני אומר, זה אני, זה יונתן. באותו רגע, התודעה התהוותה כמשהו. ותודעה שלא מתהווה, זה תודעה שנותנת לדברים לחלוף על פני התודעה, להופיע בתודעה, להיעלם בתודעה, והיא לא לוקחת אליהם בעלות. היא לא נאחזת בהם. היא לא יוצרת זהות מהדברים שמופיעים בתודעה. אז אותו נזיר שחיפש בכל רחבי העולם את כל האנשים החכמים את התשובה לשאלה איפה הדברים נגמרים ללא שיעור, איפה הסוף, איפה הקץ של כל הדברים, הגיע לבודה. והבודה אמר לו, אתה מנסח את השאלה לא נכון. השאלה היא לא איפה הדברים נגמרים ללא שיעור, אלא איפה הדברים אינם מוצאים אחיזה. ואז הוא עונה לו, הבודה, היכן מים, אדמה, אש ורוח אינם מוצאים אחיזה? היכן ארוך וקצר, גס ועדין, נאה ודוחה? היכן הוא המקום שבו שם וצורה גם יחד מגיעים אל קיצם? והתשובה היא, במצב שבו התודעה ערה, התודעה אינה מתהווה, היא נטולת גבולות, היא אינה הופכת לדבר. כאן, למים, לאדמה, לאש ולרוח, אין אחיזה. כאן ארוך וקצר, גס ועדין, נאה ודוחה, שם וצורה, מגיעים כולם לקיצם. אם הפסקת התודעה המבדילה, הרגילה, הנאחזת, המתהווה, כל אלו מגיעים אל קיצם. אז בין אם הבנו או לא הבנו, בוא ניתן לדברים לחלחל בנו, בוא נשאר פתוחים. אני זוכר שכשאני הייתי בריטריט הראשון שלי, שיחות הדרמה ששמעתי פוצצו לי את המוח. זה היה בלתי נתפס. זה היה כל כך סותר ו... לא מובן לתודעה הרגילה שהמוח איים להתפוצץ. ובדיעבד זה היה זעזוע מוח מאוד מבריא. אז תנו לכם, אם אתם מבולבלים או לא מבינים או זה נראה לכם מה זה קשור, מה זה, מה הוא מדבר, זה בסדר, תהיו עם זה. בואו נשב דקה בשקט. Thank you.